103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM
הייתי ילד מאוד מאתגר, מאוד לא בעייתי, אבל מחפש את האקשן. לא ילד רגיל, לא הייתי במסגרות כל כך, כל הזמן חיפשתי איך אני בורח מהבית ספר, איך אני לא לומד, ובתור ילד שלא לומד, אז אתה מהר מאוד מוצא את עצמך מחפש את החבר'ה גם שלא לומדים, והשילוב הזה הוביל בעצם לתקופה מאוד קשה בכיתה י'. יום אחד חזרתי הביתה ב-4 בבוקר אחרי אירוע אלימות מאוד קשה שהיה לי, שחוויתי במרכז העיר, שבאמת תפסו לי את הידיים מאחורי הגב והפליאו בי את מכותיהם, מה שנקרא חבורה אחרת בירושלים. בעצם חיפשתי מפלט. חיפשתי מקום שיקבל אותי, ומצאתי את זה בחברת חבר'ה לא הכי סימפטיים.
יהודה זעפרני העביר את שנות נעוריו ברחובות, עד שלילה אחד חזר הביתה מדמם אחרי מכות קשות שחטף מחבורה מוכרת בירושלים, ואבא שלו החליט לשלוח אותו לכפר הנוער של ויצו בניסיון אחרון להציל אותו. על המדריך שהציע לו ללכת מכות ושינה את חייו, על מסלול החיים שלא הפסיק לייצר אתגרים כל הזמן, ועל אחותו הגדולה נוי, שנרצחה ב-7 באוקטובר, ובמשך ימים ארוכים לא ידע מה עלה בגורלה. האורח שלנו היום הוא יהודה זעפרני.
עכשיו פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
בוא נדבר רגע עליך כנער שמגיע לכפר הנוער. מה מביא אותך לשם?
הדרך התמודדות שלי עם הגירושים של ההורים שלי בעיקר. מגיע ממשפחה עם 7 אחים, וההורים שלי התגרשו כשהייתי בן 13 בערך. ובעצם כשעברתי לאבא שלי לירושלים, אז עברתי לשכונה לא כל כך סימפטית, ומצאתי את עצמי מהר מאוד נכנס לאירועים של גניבות, של מכות, של סמים, של אלכוהול, כל מה שבעצם ימלא לי את היום-יום, כי אבא שלי לא היה לו כל כך זמן באמת לשים אליי את כל הקשב.
מה מביא אותך לכפר הנוער? זה החלטה שלך?
לא, האמת זה החלטה של אבא שלי. זה היה בערך יומיים או שלושה לפני פתיחת הלימודים של אותה שנה, של כיתה י' א'. באותו רגע אבא שלי הסתכל עליי והחליט שאם הוא לא מוצא לי מסגרת בעצם שתקבל אותי ותכיל אותי, אז אני אמצא את עצמי מהר מאוד כנראה בכלא, במסגרות לנוער קצת יותר...
במקרה הטוב בכלא.
במקרה הטוב, נכון. אני מנסה להיות פה עדין. אז הוא... פשוט שמע מחבר על ויצו גן ונוף בפתח תקווה, ולקח אותי לשם, באמת זה היה יומיים לפני תחילת הלימודים. וכשנכנסתי לכפר, באתי עם זהות מאוד מאוד מוגדרת של מי אני. אני יהודה, הארס מהרחוב בירושלים, וכאילו אני לא הולך להישאר פה שבוע, שבועיים. כאילו, אני מכיר את עצמי כבר, עברתי 5 מסגרות, עד שהגעתי למסגרת הזאת, ואיפשהו אחרי חודש, שי, המדריך שלי, לקח אותי לסיבוב בכפר נוער בלילה, זה היה יחסית בערב. ואני הייתי עצבני וקיללתי אותו וצעקתי עליו וכזה, כאילו הוא שחרר אותי, מי אתה בכלל וזה. והוא פשוט הסתכל עליי ושאל אותי אם אני רוצה לריב איתו מכות. עכשיו אני ילד צנום, בן 16, לא איזה מתגרף, רואה מולי בן אדם, בן 24, מוריד את החולצה שלו, אומר בוא נריב מכות, בוא אתה גבר אז בוא תריב איתי מכות. וכזה, את יודעת, קיבלתי שוק, מה אתה עושה? כאילו, ושאלתי אותו, כאילו, מה העניין? כאילו, אני לא רוצה לריב מכות, אני צריך עזרה. אז הוא אמר לי משפט שדי שינה אותי, הוא אמר לי, אני ברגע הזה עמדתי לך מראה מול הפנים כדי להראות לך איך אתה מתנהג כשמישהו מנסה להתקרב אליך ולעזור לך בעצם, אתה רק מגיב במגננה מאוד אלימה. ובמקום זה, תן לי את האפשרות לגשת אליך ולעזור לך לעשות איזשהו תהליך עם עצמך. זה היה הרגע המפנה בעצם ששינה לי את כל החיים. ואני זוכר שישבתי אחר כך לבד עם עצמי, והסתכלתי לשמיים, כמה שזה נשמע כזה קסום וזה, אבל זה באמת ככה. ואמרתי לעצמי שאני לא רוצה יותר את הדמות הזאת, שהדמות הזאת כבר לא משרתת אותי, הדמות החזקה הזאת מול החיים, אני בסך הכל ילד ואני רוצה ליהנות מהתקופה הזאת, ואני יודע מי אני, כאילו אני לא באמת ילד רע, אני פשוט ילד שיצטרך ללבוש את המסכה הזאת של הילד רע כדי לשרוד באיזשהו מקום. כי אם אתה חלש ברחוב אז אתה...
כן, אתה מהר מאוד קורבן.
כן, מהר מאוד קורבן. ובעצם מאותו רגע לקחתי את עצמי בידיים, ומהר מאוד הפכתי לבורג מאוד משמעותי בפנימיה בשנתיים האלה. עם זה הנחיתי את כל הטקסים של הפנימיה, והייתי מפקד הדגלנות של יום העצמאות, ומועצת הנוער. זה היה הרגע ששינה לי את כל החיים.
כנער שמגיע למקום כזה, אז בטוח בתפיסה, גם כמו שאתה אומר, כאילו, אני יודע מי אני, אני יודע שלא הצלחתי במסגרות אחרות, ואף אחד לא החזיק אותי עכשיו במסגרת הזו. וכן, אתה אומר שאיפשהו הצליחו לגרום לך לשנות את התפיסה שלך לגבי עצמך.
כן.
שזה בעיניי, אני חושבת, מה שמדהים, כאילו, בסוף באמת מגיעים נערים שצריך איפשהו לזהות מה הנקודה הזו שאפשר...
בדיוק.
לגעת בהם.
זה מה ששי הצליח לעשות איתי בצורה פנומנלית, אני אגיד. כי בדרך החינוכית אתה לא מצפה ממדריך שבוא נשב, בוא לעובד סוציאלית, בוא נעשה שיחות. לא מוריד חולצה עכשיו באמצע הלילה וכאילו רוצה לריב איתך מכות. אבל זה בדיוק השפה שהיה צריך לדבר איתי. כי זה השפה של הרחוב, וזה מה שלמדתי בשנתיים שלוש האחרונות. איך מדברים בשפה של רחוב? לא יעזור לי. בוא לשיחה עם פסיכולוג או עובד סוציאלי. זה לא מעניין, אני יושב שם וכאילו יצא אותו דבר כמו שנכנסתי. ואיפשהו הוא הצליח לגעת לי בנקודה הכי, הכי עמוקה שבאמת שמה לי את המציאות מול הפנים, כמו סתירת לחי כזאת של מי אתה ואיך אתה מתנהג.
יפעת זילברמן, מנהלת כפר הנוער ויצו גן ונוף.
הדבר המשמעותי ביותר בכפר הנוער זה המעטפת. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, של אנשי צוות, של עובדים סוציאליים שקשובים, מגוון שלם של תחומים, מעטפת לימודית. הילד בסדר ללמוד בצהריים, אבל הוא ממשיך ודואגים ושומרים שהוא לומד ועושה ומתאפס על הלימודים שלו. גם השמירה הזאת של אין דבר כזה לא לקום בבוקר לבית הספר. יש לוז, יש מסגרת, מסדרים את החדר, מסדרים את המיטה, מתחילים איזשהו יום, סדר יום מאוד מאוד מסודר. למרבית הנערים והנערות זה הדבר שהכי משמעותי, כי זה אוסף אותם. כי זה דווקא איזושהי מסגרת שעל פניו היא מאוד מחייבת. יש כאן ראייה הוליסטית של הנער נערה. אומרים את המשפט, השלם גדול מסך כל חלקיו, וזה ממש בא לידי ביטוי בכפר, כי החלק הזה של פנימייה, בית ספר ומשק, זו איזושהי יחידה אחת שפועלת בשותפות, היא לא רק מאזנת, היא מעצימה ופותחת יותר אפשרויות.
הגעתי לשם כמעט בלי השכלה, כי עברתי הרבה בתי ספר ולא למדתי בכלל. ואיפשהו בכיתה י' א' נכנסו לכיתה והציעו לנו לעשות 4 יחידות מתמטיקה, לא היה עדיין בפנימיה, בשנה הזאת. ואני הרמתי את היד כמובן, כי אני קודם כל אומר כן, אחר כך מתמודד עם השלכות. ובסוף שנת י' א' נשארנו 3 תלמידים שהצליחו באמת לצלוח את השנה הזאת, אני מתוכם. ובי' ב' זה היה פשוט אינטנסיבי, היינו צריכים להשלים פער של שנים כאילו בכל הנושא הזה של 4 יחידות. ואני יכול להגיד שצלחתי את זה בצורה מאוד, מאוד מאתגרת, היה לי מאוד קשה, אבל באמת הבגרות שלי בסוף הייתה מעולה, וזה נתן לי איזושהי חותמת מאוד טובה על החיים, על המסוגלות שלי.
שאת מסוגלות.
כן, כן. על איזשהו ציון דרך. והדבר השני זה שסיימתי מצטיין בכיתה י' ב', מצטיין לימודי. אמא שלי בכתה בקהל, לא הייתי איתה בקשר.
ברור, אני תכף בוכה עכשיו.
לא הייתי איתה בקשר בשנים האלה בכלל, והיא בראש לה היה תמונה של יהודה שהוא כאילו לא יצא ממנו שום דבר כל כך, ובאיזשהו מקום היה לה בכי של הקלה כזה, של כאילו, וואי, הבן שלי מצטיין לימודים. וזה היה באמת סיום מתוק לתקופה שיכלה לגמר באמת אחרת, אם לא הפנימיה הזאת.
ובעצם בזכות הפנימיה הזאת אתה גם מתגלגל לשירות משמעותי בצבא.
כן. אחרי הפנימיה הם מאוד דחפו אותנו ללכת עם סגרות קדם צבאיות, הייתי במכינה קדם צבאית של אחריי, ככה לתרום קצת מעבר, לתת לפני שאני מתגייס. לצערי אני אגיד בגיוס, הורידו לי פרופיל ל-64, בגלל איזושהי בעיה שהייתה לי באוזניים, אז לא אכלתי להתגייס לקרבי. ואני זוכר שאני יושב בבקום, וכזה אומרים לי, או משטרה צבאית או חימוש, לא הדבר הזוהר ביותר שאתה אחרי מסגרת של הכרנה צבאית ומסעות וניווטים וזה, ואתה כאילו הכי רוצה לתרום בלוחמה ולתת את שלך למדינה. ואני זוכר שהתקשרתי לשי, המדריך שלי, ואמרתי לו, שי, תקשיב, אני פה באיזה אתגר, אני חייב אותך. משטרה צבאית או חימוש, כאילו בוא תעזור לי. אמר לי, לך למשטרה צבאית, יש לך אבא שוטר, משהו שם בגנים אולי יעזור לך. והלכתי למשטרה צבאית עם כל הסטיגמות וכל הקושי, כי משטרה צבאית בסוף זה לא הכי זוהר ולא הכי נוצץ. וכל החברים, כאילו, מה, לוחמים, אתה שוטר צבאית, טטטטטטטטט. אבל אמרתי לעצמי, אני מגיע ואני עושה את הכי טוב שלי, לא משנה איפה אני נמצא, אני תורם. הייתי בלש בהתחלה, ואחרי שנה החלטתי לצאת לקצונה, שזה היה באמת חריג, כי בלשים לא יוצאים לקצונה בדרך כלל, והייתי הבלש הראשון שיצא לקצונה מזה, לא יודע, כמה שנים טובות. ובבעד אחד גם ראו בי את הפוטנציאל שלי ונתנו לי תפקיד של קצין לוגיסטיקה פלוגתי, שזה ממש לדאוג ללוגיסטיקה של כל הפלוגה. וסיימתי וקיבלתי תפקיד ראשון מפקד קורס של בילוש, גם פעם ראשונה במשטרה צבאית שנותנים למישהו מהשלמה לקבל תפקיד של מפקד קורס. סמכו עליי.
כן.
סיימתי שם שנה ועליתי להיות מ"פ בצפון, שם עשיתי עוד שנה.
וואו, כן. מדהים.
אני לא יודע איפה הייתי היום עם לא הפנימיה הזאת. באמת, הם הצילו אותי. אני לא אומר את זה סתם. אני מחובר לארגון הזה בנשמה שלי. יש לי גם חברים שאני מחזיק עד היום. משם עשור כבר ביחד, וכאילו כולנו מחוברים, וכולנו עושים שם איזשהו שינוי. היה לי חבר גם, הגיע כמוני על אותו מצב, והוא מ"פ לוחמים היום, ובן אדם באמת משכמו ומעלה. כאילו, באמת עושים שם איזושהי עבודה מאוד מיוחדת באפיון של הבן אדם, ואיך לתפור לו חליפה אישית, אני קורא לזה. כשהייתי בצבא, היה לי הרבה חיילים. אז אתה צריך לדעת לתפור את החליפה האישית לכל חייל, כדי לדעת למצוא את הפוטנציאל שלו בצורה הטובה ביותר. וזה מה שהם עושים בצורה פנומנלית, הפנימיה הזאת.
דבר משמעותי נוסף,
זה
שאני מרגישה שאני מתחברת לקבוצה השווים. אתה נמצא יחד עם בני גילך, פחות או יותר, כל הזמן מחייב אותך להיות מאוד מאוד בוגר, עצמאי, קשוב לסביבה, פתוח לאחר, לראות את זה שלא רק יושב לידך בכיתה, אלא גם יושן לידך בחדר. אתה יודע לזהות את החוזקות של החברים שלך, וגם אתה מבין שזה בסדר לבוא ולהגיד, אני צריך עזרה בתחום הזה או הזה. אז הדינמיקה החברתית, עם כל המורכבות שלה, יש לה הרבה מאוד אתגרים, אבל בסופו של דבר אני חושבת שזה מה שמאפשר לילדים לפרוץ קדימה. אנחנו נפגשנו עם בוגרים שסיימו בשנת 64, הם חגגו את שנת הגבורה אצלנו, והם נפגשו עם חניכי שפת י"ב, והם עד היום שומרים בקשר, והם מדברים על זה שהם היו שם אחד בשביל השני, אחת בשביל השנייה, וזה ליווה אותם כל החיים. התמיכה הזאת, העזרה, כפרי הנוער לדורותיהם, הצטיינו בהיבט הזה, וזה שונה.
אני מנסה להסתכל על התקופה הזו, ממש היו לך שני נתיבים, זה היה נתיב אחד ישירות לכלא, או למצוא את עצמך זרוק באיזה פינה ברחוב, ובזכות ההחלטה הזו הרגעית שאבא שלך לוקח, ויותר נכון אתה לוקח, כי אתה מחליט לאמץ אותה, אתה יושב איתי פה היום עם הרקורד הזה.
לגמרי, אני חושב שהפנימיה פשוט נתנה לי את המקום להיות מי שאני, בלי מסכות, היא פשוט נתנה לי להרגיש ילד, כאילו, מה שאני צריך יש, אתה צריך אוזן קשבת יש, אתה צריך חוגים אחרי צהריים יש, אתה צריך מרכז למידה יש, אתה צריך מישהו שיעזור לך שנייה להדביק איזשהו פער לימודי, יש, פשוט יש הכל, רק תיקח, רק תבחר לקחת, זה משהו מאוד חשוב. החלתי להגיע לשם ולהגיד, טוב, אני לא בוחר לעשות שום דבר ורק להעביר את השנתיים האלה, ובסדר, אבל הם מאוד דוחפים אותך לבחור, לקחת את הדברים, מאוד דוחפים אותך להתנדב, כי ויצא בסוף זה ארגון שהוא על ערך ההתנדבות, אז מאוד מחדירים בך בצורה מאוד מאוד יפה את כל העניין הזה של תעשה טוב לעולם, כי דרך זה אתה קודם כל משפיע, ובית אתה לוקח לעצמך כל כך הרבה דברים לאישיות שלך. אז אני חושב שמשהו שם, בין השילוב של לקלף את המסכות שהגעתי איתם, לבין המקום הזה של לתת לעולם, גרם לי אחר כך גם ללכת למסגרת של קדם צבאית, וללכת לקצונה, כדי לתת טוב, לעשות טוב, לעשות את מה שאני יכול לעשות ולתת.
בשבעה באוקטובר מתחיל פרק חדש בחיים שלך.
כן.
פרק שאם אפשר היה למחוק אותו. כן. ואחותך למעשה הולכת למסיבת הנובה, נכון?
הפסיידק. כן, זה מסיבה ליד. בשביל העשירי, חזרתי מדרום אמריקה, הייתי 8 חודשים מדרום אמריקה, הייתי בשיא של החיים שלי, חזרתי בערך באוגוסט. ובשישי לעשירי אחותי דיברה איתי ואמרה לי שיש איזושהי מסיבה ממש טובה ואם אני רוצה להגיע אליה. וממש התלבטתי כי הייתי אחרי דרום אמריקה מסיבות וזה, זה משהו שאתה כן מחפש וכן רוצה להמשיך ליהנות ולהמשיך להיות על הגל הזה הכיפי של המסיבה והנאה והמוזיקה וכל העולם הזה. ואני זוכר את השיחה הייתה בוואטסאפ שהיא משכנעת אותי לבוא ו... אני מגיע מבית דתי, אז אני כזה מרגיש איזו שמירה מלמעלה. אני לא יודע, משהו בבטן שלי אמר לי, אל תלך למסיבה הזאת, והחלטתי ללכת לחברים שטיילתי איתם מדרום אמריקה שגרים בנתיבות. כי זה היה שמחת תורה, וזה חג די חשוב במסורת היהודית, והרגיש לי לא כל כך נכון ללכת בחג כזה, ללכת לרקוד במסיבה בטבע, מה שנקרא. ו... השביל העשירי, 6 בבוקר, נמצא בנתיבות, בבית של חבר, והזקות מתחילות, ופיצוצים מתחילים, וכמו כל ישראלי, אתה אומר, טוב, בסדר, יש עוד איזה משהו, אני בנתיבות, הגיוני שיהיה איזשהו, אולי התחממות, אולי קצת יורים, וזה, אז סבבה, אז אתה חי את זה. לא היה לו מקלט בבית או ממד, אז כזה, חג, אז כל המשפחה המורחבת נשכבים אחרי איזה קיר תומך, והפיצוצים לא מפסיקים, ו... פתאום הטלפון שלי מתחיל לצלצל, ולצלצל, ולצלצל, ואני רואה שיחות מכל המשפחה, והמשפחה היא משפחה דתית, כאילו אבא שלי, אמא שלי, דודים שלי, כולם מנסים לתפוס אותי. ואני עונה, והם באמוק שואלים אותי, איפה אתה? אמרתי להם, אני אצל חבר. איפה נוי? אמרתי להם, לא יודע איפה נוי, במסיבה. ורק אז התחלתי להבין שקורה משהו קצת חריג, כי החדשות מתחילות לזרום בהתחלה, שעתיים, שלוש, לא הבינו מה קורה, ואז החדשות מתחילות לזרום, ואז אתה מבין שבוא נזה, זה אירוע אחר ממה שהתמודדנו איתו עד עכשיו. ואני זוכר שככל שחולפות השעות, אני לא מבינים מה קורה עם נוי, לא מצליחים להשיג אותה. התחיל לי רעד בכל הגוף, רעד של סטרס, כי אני גם נמצא בנתיבות, גם רחוק מהמשפחה, גם לא יודע מה קורה עם אחותי. והייתי, נקרא לזה, נצור בנתיבות בערך 3-4 ימים. לא ידענו אם אפשר לצאת לרחוב, כאילו, אתה לא יודע מה קורה, עד ששלחו מישהו שיחלץ אותי משם כדי שאני אוכל להגיע למשפחה שלי. ובעצם 10 ימים לא ידענו מה קורה איתה. וכאילו, בתקופה הזאת היה כל פעם קבוצת נערים שצצה לה מאיזה פרדס, מאיזה בית וזה, ואתה כל פעם מקווה ו... ואתה נכנס לטלגרם, לסרטונים הכי קשים שיש, כדי להגיד, טוב, אולי נראה שם איזשהו תיעוד, או איזשהו קצה חוט או משהו. במשך 10 ימים לא ידענו אם היא בחיים, לא בחיים, חטופה, לא חטופה, מתחבאת, לא מתחבאת.
ולא היית שום קשר באותו הבוקר?
החברה הכי טובה שלה דיברה איתה ב-6:50, בשיחת וידאו, ראתה אותה שוכבת כזה על הרצפה, על יד האוטו. בדיעבד הבנו שהיא והרוס שלה התארסה שבוע לפני... נסעו ביחד לכיוון ניר עוז, לבית של חברה, כי הם לא ידעו שיש מחבלים, זה עוד לא היה, הם חשבו רק טילים והכל. ושם בשער של הקיבוץ, כאילו, לצערי גם יש איזשהו סרטון, לא שלה, אבל של הרכב ושל הארוס שלה, כאילו, שרואים את הרגע שתוקפים אותם. כן, 10 ימים מאוד מאתגרים, מאוד קשים, ואתה בתור משפחה, לא בתור משפחה, בתור בן אדם אתה מתמודד עם שאלות כאלה קשות, מה אני מעדיף? שאחותי תהיה חטופה? שאחותי תהיה בקבר? כאילו, מה עדיף? האם אני מעדיף שאחותי תסבול בשבי, או שאני מעדיף שהסבל ייגמר בקאט אחד, אבל שיהיה לנו מקום אפילו לבכות עליו, או... זה שאלות ש... שאתה לא צריך לשאול את עצמך אף פעם, והמציאות שלנו הייתה שעם זה אנחנו מתמודדים, ואני בטוח שעוד הרבה מהעם הזה מתמודדים, ועדיין מתמודד לצערי עם שאלות נוקבות על החיים.
יש איזושהי הבנה שאולי זה הולך למקום הזה שהיא נרצחה, שאתה מחכה ומצפה לראות אותה פתאום מגיחה מאיפשהו?
אז בימים הראשונים כן, בימים הראשונים יש לך את התקווה שהיא תצוץ, כי אחתי הייתה ג'אדאית כזאת, היא הייתה באמת, באמת בחורה חזקה, אישה חזקה, מישהי כזאת שיבוא מול מישהו ותיתן לו כזה, זה צ'פחה לפנים ותברח, אבל כן, בימים הראשונים אתה מצפה, אתה מאמין, אנחנו משפחה דתית, כמו שהזכרתי, אז אנחנו תהילים וערבי תפילה בבית וכזה, מאוד מאמינים ומקבים ומצפים לאיזשהו נס. וככל שעוברים הימים אתה לאט לאט מבין שכנראה זה לא הולך למקום טוב. לאיזה מקום זה הולך, אם היא נרצחה או אם חטופה, זה רק זמן יגיד. אבל זה היה פשוט, כל יום הפך להיות כמו שבוע. כאילו, אתה לא אוכל, אתה לא ישן, אתה מעייף את עצמך למוות רק בשביל לישון את השעתיים האלה, כי הגוף קורס, אבל אתה מתעורר בבוקר, בשנייה שאתה פותח את העיניים, זה כאילו העולם נותן לך אגרוף לתוך הבטן, אתה פשוט מתעורר בלי נשימה, כאילו, אתה קם ואתה לא מצליח לנשום. וזה היה 10 ימים באמת קשים. יש לי גם אחים צעירים, אני כאילו, אחי הקטן היה בן 15 בתקופה הזאת. יש לי עוד אחים בנישואים השניים של אבא שלי, כאילו, אח בן 5, שואל, איפה נוי, כאילו.
אני חושבת שאנחנו כבר כל כך בתוך המלחמה שלא נגמרת, שאנשים איפשהו אולי שכחו את ההתחלה, את הכאוס המטורף שהיה כאן. שבאמת אנשים, אני זוכרת, המשפחות שפנו אלינו לתקשורת, שניסו לקבל איזושהי עזרה באיתור של קרובים, של בני משפחה, את הימים האלה שלחו ללאב 433 לנסות למסור
דגימות,
כדי לנסות לאתר, זה לא נתפס שזו הייתה המציאות.
כן, לצערי אנחנו
פשוט לא ידעו מה עלה בגורלם.
כן, אני גם התראיינתי לחדשות כמה פעמים, באמת על כל פיסה, אם מישהו יודע, שמע, זה פשוט היה לפתוח חמל של עצמך, כי אף אחד לא יכל לעזור לך, היה יותר מדי כאוס, אני דיברתי עם חיילים ועם חברים, עם הגלן, שמצאו את הרכב שלה וצילמו לי ופה ושם, אתה מנסה להשיג כל פיסת מידע מכל מקום אפשרי, כי
כן, היו חיילים שמצאו את הרכב שלה?
כן, שלחו לנו תמונה אחרי כמה ימים, גם בתקופה הזאת, של הרכב שלה בכניסה לניר עוז, לקיבוץ, עם סימני כדורים וזה, ואז אתה מסתכל, טוב, אין דם על המושבים, אז אולי הם ברחו, אולי זה, אתה פשוט מנסה לתאר, כאילו, אתה מנסה לדמיין מה המציאות הייתה. דרך הכלים שלך יש, כי אף אחד לא עזר לך, אני אומר לך את האמת, כאילו, אף אחד לא פנה אלינו, חוץ מהמועצה שלנו, שבסדר, זה מועצה אזורית, אבל שום גורם רשמי לא פנה אלינו לשאול, כאילו, מה קורה איתכם? אתם צריכים עזרה? אתם צריכים משהו? כאילו, הכל היה אנחנו, כל המידע שהבאנו זה היה
קיוטי. כולם היו לבד.
כולם היו לבד. הלוואי שלא היה קורה. משהו שעדיין קורה. איפשהו, כאילו זה עבר לידינו כבר, כאילו כל הנושא הזה, וזה מאוד מכעיס אותי. מתעסקים בבחירות, מתעסקים באח הגדול, כאילו מתעסקים בכל כך הרבה אקטואליה לא רלוונטית, שהמלחמה עדיין קורית, ויש הורים שעדיין מחכים לילדים שלהם.
ואחים שעדיין מחכים לאחים שלהם.
לגמרי. כואב לי להגיד את זה, אבל אני חושב שאנחנו כבר לא יכולים להכיל את כל הכאב הזה, כאילו אנחנו בני אדם. אני יכול להגיד על עצמי שאני כבר הפכתי להדיש קצת, אבל לא הדיש ממקום רע, כאילו לא אכפת לי, אלא הדיש ממקום שלה, אני לא יכול להכיל עוד כאב, כי הוא פשוט גומר אותי כבר. כאילו אני לא יכול להיכנס לחדשות יותר, מאוד קשה לך כל הזמן להיות עם פצע פתוח שמדמם ומדמם ומדמם, כבר שנתיים, אז כאילו אני אומר מצד אחד, אני יכול להבין את האנשים שמנסים לברוח קצת שנייה לאיזושהי מציאות נורמלית. מצד שני,
המציאות לא נורמלית.
המציאות לא נורמלית, ויש מי שצריך לקחת את האחריות על הדבר הזה. ולצערי, לא רוצה להיכנס כאן לפוליטיקה יותר מדי, אבל לצערי זה לא קורה.
מתי אתם נחשפים לסרטון שאתה אומר, הסרטון שבעצם הוא
תאמוס שלה? לא ממש באותם רגעים, המשטרה, כאילו עד שצלחנו לחלץ מהם את כל המידע והכל. אחרי 10 ימים דופקים לנו בדלת, 2 בלילה. הסיפור הקלאסי, זה כאילו אתה תמיד קורא על זה ושומע על זה, על הדפיקות באמצע הלילה, ואתה פתאום שאתה נחשף לזה באמת, אז זה כזה, אתה פותח את הדלת, רואה את החיילים. אני ישר הבנתי, כי אני גם מגיע מהצבא, אז אני מבין מה זה אומר. והייתי צריך ללכת להעיר את אימא שלי, ואני מנסה להעיר אותה, ואני אומר לאימא, יש צבא, הצבא הגיע. זה, זה כבר כאילו, זה כאילו, כאילו התשובה, מה, מה קורה עם נוי. והיא אומרת לי, לך לישון, זה חלום, זה חלום רע, כאילו, יהודה, למה תאר, לך לישון, ואני כזה, אמא, צריך לקום, כאילו. זה כבר לא חלום, זה המציאות. זה היה רגע מאוד מאוד קשה לבוא ולבשר לאמא שלך שהבת שלה נרצחה, כאילו שהיא כבר לא בין החיים. עשינו לה את ההלוויה כבר למחרת בבוקר, מאוד קשה, מאוד מאתגר להיות בסיטואציה כזאת. היה את השבעה כמובן והשלושים. ואחרי השלושים התקשר אליי מג"ד שלי מהמילואים. והוא אומר לי משפט שתפס אותי. הוא אמר לי, יהודה, תקשיב, אני צריך מ"פ ואני צריך אותך. ואתה תחליט אם להגיע או לא, אני לא לוחץ עליך, אבל אני יודע שאני צריך אותך לשם. ובאיזשהו מקום, כשאומרים לי דבר כזה, משהו בחוש הפנימי שלי גובר על כל המציאות. כאילו, הדרישה הזאת ליהודה, ולאחריות האישית הזאת, והאחריות הלאומית, והשבועה שנשבעתי בכותל, שהתגייסתי, שאני אעשה הכל בשביל המדינה הזאת, אז זה גבר על כל כאב, ועל כל אובדן, ועל כל תחושה של אני קורבן עכשיו, והמדינה דפקה אותי במילים אחרות קצת, אז אני יכול להישאר בבית, ויש לי את כל הלגיטימציה להישאר בבית. אבל משהו בתחושת השליחות והאחריות היה יותר חזק ממני, והחלטתי לעלות לצפון, לפקד על פלוגה של 60 חיילים. זה לא היה קל, כי בין ההבנה מה זה להיות אח שקול, ומה זה ההבנה של משפחה שנפגעת, לבין האחריות שאתה צריך לקבל על חיילים, והאחריות שהם נמצאים בקווי גבול, כי משטרה צבאית במילואים, הם פורסים את כל, את כל הבידוד מרחב לחימה, ממש קו שני לגבול, כאילו כטב"מים, טילים, החיילים שלך חשופים 24-7, ואתה צריך לנהל את הזירה הזאת 24-7. וזה לא היה קל, זה לא היה קל לנהל גם את הלחץ שלי שלא יקרה להם שום דבר, כן. מול הקור רוח שאתה צריך לתפוס בכל אירוע שקורה. אבל באיזשהו מקום אני חושב שהתקופה הזאת היא גם עזרה לי להתמודד, נתנה לי משמעות בכל הדבר הזה. לזכור למה אנחנו כאן ולמה המדינה שלנו קיימת ולא ינצחו אותנו כל כך מהר. יש לנו חומר גלם טוב במדינה הזאת, במיוחד הצעירים של היום והמילואים ניקים שעושים ימים כלילות.
אתה בהגדרה של הצעירים של היום, לא הבנתי.
כן, נכון, אני מדבר עליי, אבל אני מדבר על כל הדור שלי שמתמודד עם דברים שאנחנו לא אמורים להתמודד איתם.
בלשון המעטה.
בלשון המעטה, ועושים את זה עם חיוך, כאילו, באמת עם תחושת שליחות ומשמעות. זה אומר הרבה. ובאמת מי שמחזיק את המדינה הזאת זה אנשים שממשיכים להאמין שיש עתיד טוב, ויהיה עתיד טוב למדינה הזאת, ואנחנו נצליח לנצח את המערכה הזאת, ואנחנו נקום מהשברים, ונאסוף את עצמנו כעם, כי בסוף זה החוזק שלנו, לפי דעתי. אנחנו עם שגורלו להתמודד ולקום משברים פעם אחר פעם, ואנחנו נראה לי עושים את זה בדרך פנומנלית פעם אחר פעם.
מה היית רוצה שנדע כולנו על נוי?
אם אני צריך להתחיל זה עוד פרק, אבל היא פשוט הייתה אישה מדהימה. היא עברה כל כך הרבה קשיים בחיים שלה. לא היה לה חיים קלים. הסיפור חיים שלי זה בכיס הקטן שלה, ברמה הזאת. אבל היא תמיד חייכה. תמיד עזרה, ותמיד ראתה את הטוב, ותמיד הייתה אופטימית. הייתה לה שמחת חיים שיכלה למלא אולם, כאילו ברמה הזאת, ואתה לא מבין לפעמים, אתה אומר לעצמך, בוא נה, את מתמודדת עם כל כך הרבה דברים, כאילו מאיפה השמחה הזאת מגיעה? וזה פשוט, פשוט היה דרך חיים שלה. זה משהו שאני כן מנסה לקחת איתי. לי זה קצת יותר קשה להתמודד, אבל
זה עושה רושם שאתה מצליח לא רע.
אני מנסה, זה מלחמה יומיומית, כי גם כל התקופה הזאת גרמה לי בנפש איפשהו קצת להיפגע ולהתמודד אני עם עצמי עם תקופה לא פשוטה של להרים את עצמי קצת תאומות של הנפש אני אקרא לזה, כאילו למצוא כן את הנקודות אור, זה לא קשה, זה מלחמה יומיומית, אבל אני כן זוכר איפשהו מאחורי הראש שהייתה לי אחות, שזה היה משאלת לב שלה לפי דעתי, שאני משיך לסמוך. ונמשיך להיות בטוב, ונמשיך לראות את הטוב, את האור בכל דבר, והיא הייתה אומנית. אנחנו עושים לה פרויקט של שירים, היא הייתה זמרת, היא הייתה שרה, ועשינו פרויקט עם אומני ישראל, שעדיין קורה, עם אניה בוקשטיין ואמיר דדון, אנחנו מקליטים שירים שהיא הקליטה בשיתוף שלהם, יש את זה בספוטיפיי, ביוטיוב, אנחנו מנסים להחיות את הקול של ה...
איך אפשר למצוא את זה? מה לרשום?
נויזה אפרני, ביוטיוב, בספוטיפיי, והיא פשוט הייתה זמרת בחסד עליון, כאילו אומנית בנשמה. ואני מקווה שהשירה שלה והקול שלה המשיכו ללוות אותנו עד ל... עד לניצחון האישי, הלאומי, לניצחון המוחלט, מה שנקרא, אבל באמת ניצחון.
אבל האמיתי.
אבל האמיתי, לא הסיסמטי.
אני אוהבת את זה, יהודה, שאחרי כל מה שאתה מספר לי פה, בסוף אתה זה שנותן סיום אופטימי לדברים.
אני באמת מאמין שצריך לראות את הטוב, וצריך להאמין בטוב, וצריך להאמין באופטימיות, וצריך עם כל הקושי ועם כל הכאב, לא לוותר. לא לוותר, להחזיק חזק מול כל הקשיים, מול כל האתגרים, מול כל החיים האלה, ולומר, אנחנו עם... אחד יחיד ומיוחד, ובאמת אין לנו מדינה אחרת, ובאמת אין לנו מקום אחר ללכת אליו. וזה הבית, וזה הלאום שלי, ואני יהודי, ואני גאה בזה. ובאמת להחזיק את האופטימיות, כי אחרת מה נשאר לנו? אם לא נחזיק את האופטימיות במציאות הזאת, מה נשאר לנו? ליפול לתאום. ואני לא רוצה ליפול לתאום, ואני גם לא רוצה שאף אחד במדינה הזאת ייפול לתאום. זה מה שמחזיק אותי.
וזה אומר אחד שעבר לא מעט אתגרים. לא מעט.
לא מעט.
כן. יהודה, תודה רבה ששיתפת אותנו, ובעיקר תודה שהוצאת אותנו עם משהו אופטימי, למרות כל המציאות הלא פשוטה הזו.
אתגרת, כן. תודה לכם על הבמה, תודה על הזכות, ומקווה שכל מי שישמע את זה שידע שיש תקווה. צריך למצוא את האור בפנים, לפעמים קשה למצוא אותו, אבל הוא קיים שם, רק צריך להעיר עליו נכון.
אימצתי. זה היה הסיפור של יהודה זעפרני, צעיר שהיה צריך שמישהו יראה אותו באמת, ומאז כל יום נלחם לכוון את האור כדי שגם מי שמסביבו יצליח לראות אותו. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו ו-103 FM עם מיכל פעילן. פודקאסטים של 103 FM 103 FM